חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. שלום לכולם, אנחנו פה בתוכנית של חישוב מסלול מחדש, מה שלומכם? זהו, אנחנו בעוד תוכנית שבעזרת השם תוביל אותנו עד השעה 2 בלילה, בעזרת השם, איתי באולפן, לא אחר מאשר שימי ברוורמן, הוא הטכנאי שלנו פה עליהם בלילה. ואנחנו פה איתכם בעזרת השם עד 2, חיזוקים, דברים, בעזרת השם, כמה נושאים, כאשר במרכז התוכנית שלנו כמובן, פרשת ויגש. נסיים ללמוד כמה וכמה דברים. במרכז הדברים אנחנו נלמד היום קצת כיצד אפשר לא לאבד תקווה. נלמד קצת בעל שם טוב כמה דברים. נלמד על כוח הרצון, שאם אין רצון אין כלום. באמת לכם, אין כלום. הכל טוב ויפה, אבל אם אין רצון, אז מה זה יעזור? מה זה יעזור לנו? אנחנו ננסה להבין קצת מה זה הרצון, ניגש קצת על כוח המחייב נדבר, ובסופו של דבר נדבר על מספר דברים שאי רצון שישפרו את חיינו. אז בואו נתחיל. מה אתם רואים? במה נתחיל? הבעל שם טוב. בואו, בעל שם טוב. אז ככה, יום אחד הבעל שם טוב קרא לתלמידיו וביקש מהם צאו לכפר הקרוב והתבוננו ושוחחו עם שואב המים. תלמידים עשו כמצוות רבם, הגיעו שם על הכפר. איפה פה שואב המים, חבר'ה? אמרו לו, זה האדם המבוגר הזה, הוא השואב. ותלמידיו של הבעל שם טוב מגיעים, ורואים אדם באמת סב בשנים, קמטים על פניו וגבו כפוף. ניגשים ואומרים לו, שלום כבודו, אתה שואב המים? הוא אומר להם, כן. הוא אומר, ספר לנו קצת על חייך. הוא אומר, מה שאני אספר? חיים על הפנים, חבר'ה. אני אדם מבוגר, צריך לסחוף פה דליים, דליים. תבין, דליים כבדים מאוד של מים. חלס, שיעשו ברזים, שיעשו ברזים. והוא מתלונן על גבו הכפוף, על הסכום הפעות שמשלמים לו מספר, לא יודע מה, פרוטות, שוטונים ביום, לא יודע כמה, ובקיצור, הוא צריך לסחוף דלעים כבדים, לעלות במדרגות, בגיל שלו, מאיפה יש לו כוח כבר, נמאס לו, חורף, קיץ, תחשוב איזה תנאי מזג האוויר, אנחנו לא מכירים מושגים כאלה, לשאוב מים, וכאילו מה, כבר מה אני עושה בחיי, וזה לכאורה לא מכבד, אדם מבוגר כמוני, אתה יודע, בוא תתקדם קצת בחיים, כמה שנים אתה יכול להיות שואב מים, נו באמת. והתלמידים חוזרים לבעל שם טוב ומספרים לו אודות אותו שואב. ולמחרת אומר להם הבעל שם טוב, טוב, הבעל שם טוב, נא תלכו בבקשה חזרה לשואב המים ותשאלו בשלומו. אמרו לו, לרב שאלנו אתמול. אומר, בסדר, אני יודע ששאלת, לכו דברו איתו שוב. והתלמידים מגיעים שלו לשואב המים, אמרו לו, שואב, מה העניינים? מה שלומך? והוא פתאום אומר, ברוך השם! השבח לבורא עולם! והוא מתחיל להסביר להם, תראו כמה שאני מבוגר, אבל בבקשה, אני עדיין סוחב, וכוחי במותני, אני עולה מדרגות, אני מרוויח כמה פרוטות, וזה יפה מאוד, יפה מאוד, במצב שלנו, תראה, אומיקרון, מה אומיקרון, קורונה לא קורונה, אני עושה את הפרוטות שלי, ברוך השם, אתה מבין? אני עובד חיוני. מה שהיה פעם, אתם זוכרים? אוקיי. בקיצור, הוא מתחיל להלב לשבח לבורא יתברך שיש לו עבודה, וברוך השם יש לו כוחות, והוא מצליח לעלות במדרגות, ולמרות שחורף וקיץ, הוא עובד, עובד כמו גדול, יש לו משמעת עבודה ומוסר עבודה גבוה. והם חוזרים עם דבריו לבעל שם טוב, אומרים לו כבוד עליו, איך זה יכול להיות? אותו בן אדם, אותה עבודה. איך? אמר למרב, זה סוד בעצם החיים שכולם. בכל מצב בחיים אפשר להסתכל על זה מצד זה ומצד זה. אפשר לראות את הרע ואפשר לראות את הטוב. מאותה סיטואציה בדיוק. ולכן אנחנו רוצים להתחזק בידיעה הברורה שיש לנו בחירה. יש לנו בחירה גם כשנראה לנו שהדברים השתבשו. אבל בשביל הבחירה הזאת, בשביל לראות את הטוב, צריך לרצות לראות את הטוב. וכך בעצם כל המפרשים כמעט שואלים, הכיצד אחיו של יוסף לא הכירוהו? יקירה, אנחנו באחת הפרשיות המרגשות ביותר בתורה. רוב פרשיות התורה הן לא פרשיות אמוציונליות. פירוש הדבר שהרגשות סוערים, ויש פה מאבק בין אחים, והאם יוסף יתגלה או לא? האם הוא יבייש את אחיו? האם הוא יגלה ליעקב את כל מה שאחיו עשו לו? איך המפגש יהיה בין יעקב ליוסף, אחרי ששנים הם לא ראו אחד השני? מה יקרה באותם רגעים? האם יהודה ייכנס למאבק מלאכים עם יוסף? מה מנשה פה עושה? מה קורה פה עם בנימין? וכיצד הם יבקרו אחד על צווארו של השני? בקיצור, פרשה אמוציונלית לחלוטין. ולכן האחים עומדים מול יוסף. 10, 11, אל מול אדם אחד. ובשלב מסוים, הוא הרי אומר לכל מי שעומד לידו לפנות השטח. אתה מסכן את חייך. אתה נשאר לבד עם בריונים, הם היו חזקים מאוד גם פיזית. אבל יוסף לפי דרגתו לא רוצה הרי לבייש את אחיו. וזה רגע דרמטי. זה רגע היסטורי. והאחים עומדים מול אח שלהם ולא מזהים אותו. איך זה יכול להיות? תגיד לי, גידל זקן. נו, אז מה? ואם אח שלך לא יגדל זקן, לא תזהה אותו? הרי סך הכל הוא ישראלי, מה שנקרא. הוא לא מצרי. רואים את השוני בין המשרתים שלו לבן אדם הזה? הוא נראה לי אשכנזי, מה שנקרא. כי הוא לבן, לא יודע, תראה איך אתה לומד את המצרים פה. רואים שהוא לא מאותו סוג, אתה לא רואה? שלואה, לא יודע, הוא יהודי חמוד, יהודי זה יהודי. דבר ראשון. דבר שני, אתם לא סתם באתם למצרים, הרי הם בהתחלה חיפשו אותו. אמנם חיפשו אותו לא בדיוק בארמון המלוכה, האליזה, חיפשו אותו במקומות יותר אפלים. כי חשבו, אם יוסף נמכר לעבד, לך תדע איפה הוא מנקה ביבים, שם יעזור. אז נכון, אבל בכל זאת, זה עדיין מצרים, זה לא שאתם נסעתם לשוויץ, ולמה שאני חושב שמלך שוויץ פה זה אח שלנו. נכון, זה אני מסכים איתכם. אבל זה מצרים, ואתם יודעים שהוא נמכר למצרים. ואתה רואה שהוא שואל אתכם כל מיני שאלות. יש לכם אב או אח, כאילו, תביאו את אח שלכם. לא, מה זה השאלות האלה? ממתי זה מעניין איזשהו שליט על אימפריה? אחרי כל הדברים האלה, למעשה מסברים חזל שהנקודה העיקרית הייתה פה חוסר הרצון, אם אפשר להגיד ככה לשבטים, אתה יודע, אנחנו צריכים להגיד את זה בתחיל ורוחימו, אבל כדי לסבר את האוזן, היה חסר פה ברצון לדעת האמת. כי אם זה יוסף, תקשיב אותו עם הבן אדם שעומד מולנו עכשיו, זה אח שלנו יוסף, אז פיקששנו בגדול. תקשיבו, זו פשלה בלשון הרחוב. פשלה נוראית. זאת אומרת, כל החלומות שלו אכן התגשמו. בבקשה, השתחווינו לו, והנה כולם באים לפה עכשיו, אז כאילו, באמת, אתה יודע, אז החלומות שלו צדקו. ובית, אנחנו עכשיו בכזה אור לא טוב, מה שנקרא. יו, אנחנו מכרנו את אח שלנו, וכאילו, מה זה בושות נוראיות, ומה יהיה עם אבא שהוא ישמע על זה, וכאילו, מה, יו, לא, זה הכל רק לא יוסף, תקשיבו, זה לא יכול להיות יוסף, זה לא יכול להיות יוסף, בבקשה, כאילו, בבקשה אלוקים שזה לא יהיה יוסף, בבקשה, אל תבייש אותנו, אני מתחנן בפניך שזה לא יהיה יוסף. ולפתע, יוסף מגלה את עצמו. אני יוסף, העוד אבי חי. וואו, תקשיבו, זה רגע, שזה רגע באמת, אי אפשר לקרוא לזה היסטוריה אפילו, אבל זה רגע של התפכחות. זה ברגע של הבנה שאכן, הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם, ולא אנחנו, ולנו השגה מה זה ומי זה, ואיך זה יכול להיות, ואיך הוא שמר על עצמו. בואו נברך את שלמה פולק היקר, שיזכה בעזרת השם בקרוב, לבנות בית מן בישראל, אחד המפיקים, באמת, נותן את הנשמה שלו, 12 וחצי בלילה עדיין פה, משעה לא שעה, כל הכבוד שלמה, אנחנו איתך. יש לנו נסיעה טובה עכשיו לאשדוד, ואנחנו בעזרת השם, איפה היינו? כן. יפה, אז פה אנחנו לומדים את היסוד הזה שבאמת יוסף הצדיק מתגלה. אני יוסף, וכדוע כולם שהיו מגיעים לנקודה הזאת, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. תראה, אמר להם שתי מילים, אני יוסף. אבל בוא נקרא את הצד החיובי. הצד החיובי אומר חפץ חיים, אני מצטט, במשך כל הזמן, מאז שבאו בפעם הראשונה למצרים לשבור בר, ויוסף התנקר עליהם, ודיבר אליהם קשות, וחש אדם כמרגלים, ושאלו איש לאחיו קושיות הרבה, מה זה ועל מה זה? וחיפשו עצות, אולי יאשימו את האיש ואת אחיו, וחיפ לפעם השנייה, ותמהו ושאלו, מה זה השם עשה לנו? מלא שאלות, מלא קושיות, עד ששמעו מפי אחיהם שתי מילים הללו, אני יוסף. מיד, אומר חפץ חיים, שרו הקושיות, התמיהות והספקות, והעניין התברר להם כל הצורך. מסיים חפץ חיים ואומר, מה זה קשור אלינו? קשור אלינו כי כן כאשר ישמע העולם שתי מילים, אני השם. יתרוצו כל הקושיות והתמיהות של הנהגת העולם, שהוא לכאורה לפלא בעינינו, עד עתה, והתבררו והתחברו כל העניינים, וראו כל בשר יחדיו, כשיד השם עשתה לנו הכל לטובתנו. יפה, מקסים, אומר חפץ חיים, שתי מילים, אני השם, יפתרו לנו את כל הבעיות. אבל מעבר לזה, הרבה מאיש ביצה, מי השילוח, הוא כותב על הפסוק, ויגש אליו יהודה, תבינו, באמת יהודה, בטוח שעומד מולו עכשיו מלך גוי. והוא מתווכח איתו. ובסופו של דבר, בורא עולם הרי מגלה להם, תקשיבו, לא היה פה כלום. אתם מתווכחים אח שלכם. אומר המאה השילוח, וכן לעתיד, כאשר יושיענו השם יתברך ויפדנו, אז יראה לנו השם. כי לא היינו בכלל בגלות. תדעו לכם, הערבים לא ערבים, ואיראן לא איראן, ולא משל עלינו שום אומה, רק השם לבדו. וזה שפקנה בפסוק, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו, ואיננו. היינו, בעוד מעט התבטל הרע, וההתבוננות, היינו בבינת הלב. אנחנו נבין שהכל היה בעצם הקדוש ברוך הוא. כמו שיוסף אומר להם, אני יוסף, והכל מתברר, ופתאום תראה, כי בכל בשפה שלנו, איזה קטע, חשבנו שזה מלך מצרים, והוא עושה לנו ככה, ועושה לנו ככה, וואלה, איזה צחוקים, מה שנקרא. כביכול, שנבין, ככה לעתיד לבוא, נכון, שעם ישראל עבר כאלה דברים קשים, הרב, איך אתה יכול להגיד, שזה צחוקים, שזה, זה, 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 היינו כחולמים, אז זה אח שלנו, שם ירח, מה עברנו, עם ישראל, אינקוויזיציות ושואות ופיגועים. אבל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אני מבין שהכל, הכל היה לטובה. הכל בתוכנית אלוקית. והכל בסופו של דבר, בסופו של דבר, באמת, כל הנחלים הולכים לים.
כל הנחלים הולכים לים, כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, והים איננו מלא. כל הנחלים הולכים לים, כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, והים איננו מלא. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל אדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל אדם.
מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. כל הנחלים הולכים לים, כל הנחלים הולכים לים, והים מלאנו מלא, והים מלאנו מלא. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, כי זה
סוף דבר הכל ישמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. יפה מאוד. אוקיי, אנחנו ממשיכים יקיריי. אנחנו ממשיכים במחקר שראיתי לאחרונה, מחקר מאוד מעניין, שבוא נגדיר אותו כוח התקווה. קורט ריצ'רד, עם תת. חוקר שבשנות ה-50 בווינסקונסטין יוניברסיטי, אוניברסיטת ווינסקונסטין, עשה מחקר שאני אומר לכם שכאילו, וואו, אלא מלא סימני שאלות. המחקר נערך כך, הוא לקח חולדות, איך, לא אכברים אפילו, חולדות, וואו, ראיתי את המחקר, חולדות לבנבנות כאלה, וואי, אף לי הסאונד, הנה זהו, בסדר, חזרת את זה לסאונד נורמלי, סליחה, ש... בקיצור, הקורט הזה, דוקטור קורט, שנות ה-50, הוא לוקח חולדות, שם אותם בתוך מבחנות שמנמנות של מים. זאת אומרת, בוא נקרא לזה כלי זכוכית מלא במים. והחולדות הם לא בדיוק דג, כן? הם לא עכשיו יכולות לשחות לאורך זמן בתוך המים. והם, אתה יודע, הם פרפרות כאלה קצת, אתה יודע. מנסות להחזיק את הראש מעל המים וככה מסתובבות ומסתובבות ומסתובבות. ובממוצע, אמנם זה ניסוי ממש אכזרי, אבל אין מה לעשות, הוא נעשה, אז בואו נלמד ממנו לפחות. כמה זמן החזיקו החולדות בתוך המים בפרפור כזה? 15 דקות בממוצע. 15 דקות בממוצע, החולדות האלה החזיקו מעמד, הידד, היח. כעבור 15 דקות הם טבעו, אוי ובוי, בסדר. עד כאן חלק א' של הניסוי, הבנו, בסדר. חלק ב' של הניסוי, הוא היה מעניין. אותו דוקטור קורט לקח את החולדות האלה, אותו סוג, אבל מה שנקרא חדשות, כי הם טבעו כבר, כן? ושם אותם במים. ועכשיו, כיוון שבממוצע החולדות החזיקו מעמד רבע שעה, מה שהוא עשה בפעם השנייה זה דקה לפני שהחולדות טבעו. בוא נגיד בדקה 14 בגדול. הוא הציל אותן. פשוט הציל אותן, וואו, תודה על ההצלה, הוא מוציא אותם מתוך המים, מנגב אותם, בעצם מביא אותם לחוף מבטחים, נותן להם קצת להירגע, דקה שתיים, ועוד פעם שם אותם במבחנות האלה. וואו, יפה. עכשיו, זה היה בעצם המבחן. המבחן היה לראות כמה זמן הם יחזיקו אחרי ההצלה הזאת. האם יחזיקו פחות זמן? זאת אומרת, בוא נזכיר שבפעם הראשונה הם יחזיקו רבע שעה, האם עכשיו הם יחזיקו פחות מרבע שעה? ולכאורה, זה ההיגיון אומר. מדוע? כי הם עייפות, הם פרפרו פה 15 דקות. נו, מה אתה רוצה עכשיו? עוד פעם שיחזיקו 15 דקות, לא שייך. הם התעייפו, אין להם כבר כוחות. בסדר, ייבשת אותם קצת, קצת לנוח, אבל מה, זה לא עכשיו יש להם כוחות חדשים ל... אז לכאורה, הסברה ההגיונית הייתה אומרת, הם לא תחזקנה מעמד יותר מעוד כמה דקות. אבל האם באמת הם החזיקו פחות זמן? או אולי יותר זמן? ואני אתן לכם רמז. הם החזיקו יותר זמן מעמד. אבל כמה? פה אני רוצה לשמוע אתכם. כמה זמן, לפי דעתכם, החולדות החזיקו מעמד מעבר ל-15 דקות שמחזיקו מקודם? אני מזכיר את זה, חולדות שכבר עברו את זה, את הסרט הזה פעם אחת, מה שנקרא. כמה זמן החזיקו יותר מעמד? 5 דקות? 10 דקות? או שעה? מה אתם אומרים? או אף אחת מהתשובות לא נכונה? אני אגיד לכם, אף אחת מהתשובות לא נכונה. ומדוע? כי החולדות האלה החזיקו, תקשיבו טוב, תחזיקו טוב בכיסא, או שאתם עומדים אז תחזיקו במשהו, החולדות האלה החזיקו 60 שעות. שמעתם? החולדות בפעם השנייה החזיקו לא רבע שעה, יומיים וחצי. מה? לא יכול להיות. כן, מאוד יכול להיות. איך זה יכול להיות? זה נקרא כוח התקווה. תקשיבו טוב. נכון שאנחנו לא חולדות, אבל בואו נלמד את זה קצת מהחולדות, והם, ברגע שהצילו אותם פעם אחת, זהו, החולדות אמרו לעצמן, אם פעם אחת הצילו אותנו, זאת אומרת, יש סיכוי שיצילו אותנו, ואם יש סיכוי שיצילו אותנו, אנחנו מחזיקות מעמד. הבנתם? והם החזיקו והחזיקו עצם המחשבה שיכול להיות שמישהו יושיע אותנו כמו שבעבר אנחנו ניצלנו, אז אנחנו מחזיקות מעמד עד הרגע הזה. הבנתם את זה? אז כל אחד מאיתנו הרי יש לו בעבר שלו רגעים שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, ואם לא באופן פרטי אז באופן כללי של עם ישראל זה ודאי, כי אנחנו חיים כבשה אחת ב-70 זאבים, אבל אתה יודע, כל כך הרבה סיפורי ניסים וחגים וכדום שסביב הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא, כמעט קרה לנו משהו ואופה ניצלנו, או אם ממש קרה וניצלנו בכל זאת, מה שנקרא, אז ברגע שאנחנו יודעים את זה, אנחנו צריכים להתחזק כמה שיותר בכוח התקווה, להבין שזה אפשרי, להבין שבעזרת השם הישועה תבוא, ואנחנו לא מתייאשים, ואף על פי שיתמהמה, בכל יום אחכה לו, שמה? יפה, שיבוא. וזו הסיבה שלמעשה, אחת הסיבות שיעקב אבינו, כאשר הוא עומד לרדת מצרימה, יוסף שולח לו עגלות. נכון? הוא שולח לו שני דברים. בין השאר, עוד דברים, אבל הוא שולח לו 10 חמורים ועגלות. שואל המהר"ל בגור אריה, מדוע 10 חמורים? למה לא 3 חמורים? או 26 חמורים, אולי 70 חמורים. תקשיבו, כל אחד עם חמור. למה צריך פה רק 10 חמורים? שלח להם 70 חמורים, זה יפה, זה מכובד. אתה במצרים, זה פרעה יכול לשלוח. יש אומרים שפרעה שלח חמורים, אבל בשלב מסוים היה שם כבר עגלות, גם היה לסם של עבודה זרה, אז יוסף שלח אחרות, אבל מבחינתנו, עבודה עיקרית, למה 10 חמורים? אומר הגור אריה, המהר"ל, הכתוב כותב 10 דווקא מעניין הזה שלח להם, ו10 חמורים ו10 אתונות, לא פחות ולא יותר, ולא היה זה המעניין באקראי, אלא לעניין מכוון. מה? וזה שרצה יוסף במה ששלח לו 10 חמורים ו10 אתונות, כדי שלא יכעס אביו על האחים. העשרה שמחרוהו. נכון? הרי אנחנו יודעים שבנימין עדיין לא נולד, הם היו 10, אז יעקב הולך ומקבל פה 10 חמורים ו10 אתונות, כרמז, אבא, אל תכעס על האחים, שהם למעשה כמו 10 חמורים. מה זאת אומרת? כמו שעל חמור אתה לא כועס, למה? כי זה לא קשור אליו. שמים עליו מסע, ומה ששמים עליו הוא לוקח. ואפילו לא יודע מה הוא סוחב, הוא לא יודע שום דבר. אומר אותו דבר השבטים הקדושים. אינם יודעים מה שהם נשאו, וכך היה מחירתם, והייתה הפועל שהורידו אותו מצרימה, שהטעין אותו עליהם הקדוש ברוך הוא. לעשות מעשה זה, להורידו למצרים, והם לא ידעו את הפועל שהורידו אותו. לפיכך 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. הבנתם? כי זה הכל היה תכנון אלוקי, שהם ירדו למצרים, ובעזרת השם יוסף כבר יהיה שם מראש, ויתכין להם את השטח, ולא יצטרכו לחפש, מה שנקרא, הוא מוברג בתוך מצרים, בצורה חזקה ביותר. אז זו נקודה ראשונה. נקודה ראשונה ששולח 10 חמורים ו10 אתונות, אבא אל תכעס על האחים, הכל בסדר. למה שלח לו עגלות? פה אומר השם שמואל, מכיוון שעגלה נקראת עגלה, בעגלה, ובזמן קריב, ונאמר אמן, עגלה נקראת עגלה בגלל העיגול. שו עיגול? איזה עיגול? העיגול של הגלגל. הגלגל הוא עגול, ולכן העגלה נקראת עגלה, ולכן העגלון נקרא עגלון, וכולם פה עגולים. והרעיון, אני מצטט בשם השם שמואל, מסביר כך, כי אופני העגלה עגולים, וכל הדבר עגול מתגלגל מלמעלה למטה, ונקודת הגבנונית, זה מה שהנקודה הגבוהה של העיגול, כשהוא יורד ומשפיל, כאילו העיגול מסתובב ויורד למטה, אז אומר, לא ייתכן לקרוא לזה ירידה, זה לא באמת ירידה, למה? כי ירידתו היא תחילת עלייתו, וחוזר חלילה, והוא רמז ומשל נפלא על מאורעות האדם. הנה, תקשיבו טוב עכשיו, השם ישמואל מספר לנו סיפור על עצמנו. מסביר כך. והוא רמז ומשל נפלא על מאורעות האדם, כי אין ירידתו והשפלתו נקראת ירידה בהחלט. כוונה ירידה סופית. וחכם הרואה את הנולד רואה בכל ירידה התחלת העלייה. שמעתם? אדם החכם רואה בכל ירידה התחלת העלייה. וכן להפך, בוא נתאפס על עצמנו ולא נתלהב יתר על המידה, אומר שבשעה ששעתו מוצלחת, לא ירום לבבו, ישקיף ויראה בכל עלייה ירידה גם כן, זאת אומרת שאתה למעלה, תזהר, כי אתה יכול לרדת למטה מאוד מהר, חס ושלום. לכן הוא אומר, וזה באמת עצה נבונה לפני האיש, שמצד אחד שלא יהיה רובץ תחת מסעו, אל תישבר לי פה, הכל בסדר, יש לך קצת ירידה, אבל זה כמו עיגול, זה יעלה, ויהיה בסדר, והכל יהיה טוב בסופו של דבר, והשם יעזור לנו. ולכן הנקודה הזאת היא, כמו להבדיל החולדות הללו, אנחנו לא מאבדים תקווה, אנחנו מתחזקים, ולכן אנחנו ניקח את יהודה, ויהודה יהיה בשבילנו הרבה, כי יהודה עבר כל כך הרבה, וכבר דיברנו עליו שבוע שעבר בחנוכה, אבל גם בשבוע שלנו, עוד פעם יהודה, הוא זה שמתמודד עם יוסף עכשיו, ולכאור יהודה היה צריך כבר להיות מיואש, הוא רק הולך ומסתבך כביכול, הוא בגללו יוסף נמכר, בגללו היה את מקרה של תמר, ולכאור, די, זה כבר, נו, מה עכשיו? עכשיו הוא רופא מסתבך גם עם יוסף, שהוא אמר לו שאנחנו כולם נהיה עבדים, והוא הבטיח לאבא שלו שאם בנימין יקרה לו משהו, אז הוא יהיה מנודה משני עולמות. נו, אז תעבוד. ממש לא. ויגש אליו יהודה. יהודה אוסף את עצמו מחדש ונלחם ולא מוותר. אני לא נשבר פה, אני לא נכנס לייאוש, אני לא מרים ידיים, אני נלחם, אני אראה להם מה זה מה שנקרא. ומזה אנחנו צריכים ללמוד. לכן, ויגש אליו יהודה, למרות שלפניכנו אמר, הננו עבדים, חיזק את עצמו וניגש אל יוסף להתחיל הכל מחדש. כך מביא החידוש שערים. הבנתם? ניגש אל יוסף להתחיל הכל מחדש. וזו העבודה שלנו, גם אם עשינו מה שעשינו ונפלנו לאן שנפלנו, הכל טוב, אנחנו נלחמים, לא מבטרים כל כך מהר. רק אנחנו צריכים לזכור ש... בואו, תפסת מרובה לא תפסת. מה הכוונה? אני שבוע שעבר הייתי באחד המלונות, וחילקו, היה שם איזה מבוגר שחילק סוכריות. יש אנשים שאוהבים לחלק ממתקים. זה חמוד. יש כזו הנאה לחלק סוכריות לילדים. אתה יודע, אתה מרגיש כזה גביר. מי רוצה? כך ילד. אתה מרגיש טוב עם עצמך. אז הוא הסתובב עם כזו קופס, כזו כמו צנצנת של סוכריות. אז ילדים עדינים, כל אחד הכניס את ידו והוציא סוכריה אחת. עד שהוא הגיע לילד, נקרא לזה קצת חמדן. והוא הכניס את היד שלו, אבל מה שנקרא, מכל הלב. תשמע, אם זה בחינם, זה בחינם. ולמה לא, אתה יודע, אני מזכה אותו, שייתן לי חופן. הכניס את היד וככה תראה חפן את הסוכריות בשמחה, ובא להוציא את היד מתוך הצנצנת. אבל מה קרה? מה קרה? יפה מאוד, היד שלו מלאה את הסוכריות, הוא לא הצליח להוציא אותה מהצנצנת. אמר לו אותו בן אדם חמוד, תשחרר ותיקח רק קצת, וככה תוכל להמשיך, אתה רוצה תיקח עוד, אבל אין בעיה, אבל אל ת, אתה יודע. ולכן זה גם סוד עבורנו, אם אנחנו רוצים להישאר בעלייה, ולא חס שלנו ליפול, בוא נעריך את מה שיש לנו, אל תנסי להיות גרידי מה שנקרא, אני רוצה עוד ועוד ועוד, ואז גם אולי מה שיש לך אתה יכול לאבד חס ושלום, אז תעריך את מה שיש לך. ותעריך את זה, כי תמיד שזה הקדוש ברוך הוא נותן לך במתנה פרטית. וזה בעצם מוביל אותנו לנקודה אחת חשובה מאוד, שלא לזלזל בקטנות שבקטנות. קבלו. קטנות שבקטנות. מוטי וייס.
חשבתי שידעתי, חשבתי שהבנתי, שאני בעצם מבין כאן את הכל. אחד כזה עם כוח, אחד שמנצח, לא צריך עזרה אפילו בלשאול. זה אתה שגולר עמוקות, לא הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על קטנות שבקטנות. איך איך אתה שנותן את הכוחות, נתת לי להבין ולראות, כי בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, וזה אפילו בקטנות שבקטנות. כמו ענן וגשם, כמו גוזל של נשר, אין לי כאן כל דרך לעשות לבד. זה פוגש אותי כשטוב לי, גם כשקצת קשה לי, אני עצמי רק אפס ואתה אחד. זה אתה שגולה עמוקות, לא הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על קטנות שבקטנות. קטנות שבקטנות, איך, איך אתה?
שוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
שלום, כאן אבי ממרן. מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי יוצא לדרך, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לשישה ימים, חוויה של פעם בחיים. שבת שירה מרוממת ברשדיה, וילולת רבי יצחק אבוחצירה בתולל. נלך בעקבות גדולי משפחת אבוחצירה ואל תוך בתיהם בערפוד וריסני. נבקר בוורזזת לנופי הרי האטלס ומסע הגמלים במדבר סהרה. נתפלל על קבריהם של צדיקי הגדיר וסווירה, ומשם אל מקום צמיחת התורה במרקש, בתי המדרש, המלח והשווקים. מסע חמישה כוכבים של משפחות בני התורה למרוקו, עם הכשרות המעודרת של OU מהדרין, בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח. חייגו עכשיו 02-642-8888, קזבלנקה טורליינס, 02-642-8888, מספר המקומות מוגבל.
איך מוכרים רכב בעשר דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון רכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323, מיועד לבעלי רכבים משנת 2014 ומעלה. 025-373-323.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים קצת בעניינים שלנו, בסדר? אז בואו ננסה להבין כמה דברים. נכון, רצון זה חשוב, אמרנו לכן, האחים לא מזהים את יוסף, כי הם לא רצו. אוקיי, אני רוצה. אני רוצה להצליח הרב, אני רוצה להיות גדול בישראל, אני רוצה להיות אישה צדיקה, אני רוצה להצליח בלימודים, בעסקים, לא יודע, כל אחד מה שהוא רוצה בחייו. איך עושים את זה? אז אני אגיד לכם, האם לחשוב טוב ויהיה טוב זה מספיק? מה אתם אומרים? אז שלחו לי ספר בשם Rethinking, Positive Thinking, פירוש הדבר בעברית, חשיבה מחודשת על חשיבה חיובית. יפה, כולנו יודעים שחשיבה חיובית זה דבר חיובי. אבל לפעמים אם אנחנו לא נדע להשתמש נכון בחשיבה חיובית, יכול שאנחנו רק הורסים לעצמנו. מה זאת אומרת? קודם כל, נקודת מוצא זה כן שיהיה טוב, וכן אני מסוגל, וכידוע שהיו היה פעם קבוצת פשפשים. שם אותם בתוך אקווריום מזכוכית שסגור מארבע רוחות השמיים וגם מלמעלה ולמטה. הפשפשים כידוע קופצים. עכשיו הם קפצו קיבלו מכה בתקרה, קפצו קיבלו מכה בצד. בקיצור, אחרי שבוע של קפיצות וראש קצת מנופח מכאבים, הם קצת הבינו לא כדאי לקפוץ. וכמה שלא כדאי לקפוץ, הם הפסיקו לקפוץ. ואז מה קרה כאשר הסירו את הדפנות זכוכית? האם הם קפצו? תשובה לא. למה? כי הם לא רוצים לקבל מכה בראש. אבל אין כבר זכוכית. יופי. אז אנחנו, כל אחד מאיתנו לפעמים סוחב איתו מהעבר שלו, מהילדות שלו, כל מיני דעות קדומות על עצמנו, שאני לא מסוגל ואני לא יכול, וניסיתי הרע וזה לא בשבילי, ואני באמת בלימוד גמרא לא טוב הרב, אני לא, אין, לא, זה לא עושה לי את זה הרב. אז עם כל הכבוד, אתה קצת מזכיר לי את הפשפש הזה, שאולי אתה ניסית בתור ילד וקפצת וקיבלת מכה בראש, או שהרבה יקע בך על קודך ובאמת לא ניסית בהמשך. אז החשיבה החיובית היא קודם כל צעד ראשוני, כן חיובי, שאני רוצה להאמין שאני יכול, ואני מסוגל, ואני אצליח, ואני עוד יראה להם, ואני תמיד אומר שהנקמה הטובה ביותר היא ההצלחה מסיבית, זה הכל. במקום לריב, אתה תוכיח לכל אלה שאמרו שאתה לא מסוגל, שאתה מסוגל ועוד איך. ולכן הנקודה של חשיבה החיובית היא טובה, אבל היא לא מספקת. אז מה צריך עוד הרב? אני אגיד לכם, צריך כך. כותב את הספר חשיבה חיובית, חשיבה מחודשת על חשיבה חיובית, אני לא יודע איך מתרגם את זה בעברית, אני לא יודע אם את הספר הזה בעברית, אבל התרגום המילולי של הספר באנגלית הוא תרגומו, כמו שמעתי כרגע, חשיבה מחודשת על חשיבה חיובית, היא מביאה שם גבריאל אוטינגן, זאת היא החוקרת מוטיבציה שכתבה את הספר, גבריאל אוטינגן, אז היא כותבת שם ניסוי מעניין, והניסוי הזה בעצם יוביל אותנו למסקנה, ולהדרכה מאוד ברורה כיצד אפשר להצליח באמת. והיא לקחה קבוצת סטודנטים למדעי המחשב. וביקשה מהם להעריך את הסבירות שהם השתפרו בלימודי החשבון, מתמטיקה. ועכשיו למנות ארבע תוצאות חיוביות. ארבע תוצאות חיוביות שיהיו במידה ומשפרים את לימודי המתמטיקה. איך? הם ירגישו טוב עם עצמם, איך ההורים יהיו גאים בהם, איזה יופי ואיזה טופי ואיזה מה שתרצו, דמיינו, דמיינו איזה כיף יהיה אם אתם תצליחו לשפר את המתמטיקה. ובד בבד, אבל היא ביקשה מהם גם לנסות לחשוב על ארבעה קשיים פוטנציאליים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להצליח, נכון, אבל מן הסתם יהיו קשיים בדרך. דמיינו את הקשיים. יופי, בוא נוריד את זה רגע לחיים שלנו. למשל, בחור ישיבה שיצליח לסיים גמרה מסוימת. או יצליח שבוע שלם לא לצאת מהישיבה, לשבת ולהתמיד בלימוד. אז בצד אחד, בוא תנסה לדמיין את ההרגשה הטובה שתהיה לך. אחרי שבוע שלמדת בהתמדה, למדת סדרים שלמים, אתה כולך מלא בתורה, בקדושה ויראה. איזה הרגשה טובה, אתה מתקשר להורים ועושה להם קצת נחת. מה רע לעשות קצת להורים נחת, לא יקרה שום דבר. ועד הרבה, תחשוב, אתה גם תרצה נחת ככה מהילדים שלך. ההורים שלך מתפללים עליך, ההורים דואגים לך, ההורים חושבים עליך, ואתה מתקשר ואתה אומר, אמא, אני שבוע שלם למדתי רצוף, אמא, 18 שעות, לא יודע כמה שתחליט, לא משנה. אז תחשוב על הדברים החיוביים. מצד שני, תכתוב לעצמך ארבעה דברים פוטנציאליים שעשויים להיות ולהוות עבורך אתגר. למשל, חברים יגידו לך, בוא, הולכים לצ'ולנטיה לנגב קצת חומוסייה וצ'ולט. או שיגיד לך, בוא, הלילה, לילה, לילה, עושים נרגילה. כן, נרגילה, הללויה, נרגילה. יפה. אז תנסה לדמיין, או שלא קמת בבוקר, זאת אומרת, קמת, אבל כבר לא בוקר. ואז תתכונן לקשיים. ארבעה קשיים פוטנציאליים שעשויים לאתגר אותך בדרך להשגת מטרתך. בסדר, זה היה ניסוי. אז ביקשו מהסטודנטים, כמו שאמרתי לכם, ארבע תוצאות חיוביות, ארבעה קשיים פוטנציאליים, נא לכתוב. ותעשו את זה בעצמכם לאיזו מטרה שרק תרצו. עכשיו, חילקו אותם לשלוש קבוצות. שימו לב טוב. קבוצה ראשונה, קבוצת המתענגים בעם. מה הכוונה? זו קבוצה שמתמקדת רק בטוב. בחשוב טוב יהיה טוב. פירוש דבר, הם מדמיינים איזה יופי, איך הצלחתי, איך התגברתי, איך סיימתי, איזה יופי. זו קבוצת המתענגים. קבוצת הסובלים, הם נתבקשו להתמקד בקשיים. איזה קושי הולך להיות, מה יהיה, איך יהיה, איזה סיוט, איזה... וכן הלאה. הקבוצה השלישית הייתה קבוצת, נקרא לזה, המשלבים. הם שילבו. מצד אחד, הם ברור שהם שאפו ורוצים לחוות את החוויה הנעימה של הצלחה במשימה. אבל בד בבד הם גם דמיינו ותכננו איך נתמודד עם הקשיים שעשויים לעלות. ומן הסתם, אתם יודעים את התשובה, אלו אחת מן הקבוצות שהצליחה הכי הרבה, האם קבוצת המתענגים בה, שדמיינו טוב, איזה יופי הולך להיות, ואני מדמיין בדיוק איך אני מצליח, ואיך אני מקבל את הפרס, או לא משנה מה תחליטו, אני מדמיין את זה בדיוק, או קבוצת הדיכאונים, איזה קושי ונמאס לי מהחיים ובא לי למות, או קבוצת המשלבים. והתשובה היא, יקיריי, לא אחרת מאשר, קבוצת המשלבים, נכון. זו הקבוצה ששילבה מצד אחד אופטימיות, שזה אפשרי, ואיזה כיף יהיה, ותודה לשם על מיליון פעם על העזרה שקיבלתי. ובאותה מידה, אבל אני מודע לקשיים שהולכים להיות, ולא רק שאני מודע להם ואני מחכה להם כמו איזה מסכן, טוב, נו, יאללה, תרביצו לי, מה שנקרא, ממש לא, אני יוצר לעצמי תוכנית פעולה, מראש. מה אני אעשה כש... מה אני אעשה כשלא יהיה לי כוח לקום בבוקר? או שקמתי ולא בא לי לקום, או שקמתי מאוחר, ועכשיו אני רוצה להישאר להמשיך לישון ולא לבוא לסדר, כי פספסתי הרב כבר שעה מהסדר. מה, אני אכנס עכשיו באמצע, כולם מסתכלו עליי עם העיניים האלה של פרצוף קרית, קוראים לי, אתה מכיר את זה? יופי, אז זה קצת בושות לבוא לסדר בשעה 11 עם פרצוף קרית. מה, אתה מבין? מלא, אתה עם עיניים בורקות שהתפללת בנץ, ופשוט מאוד על חברותה, לא יודע מה. אז תתכונן, מה תעשה מצב כזה? מה תעשה באמת אם יהיה מצב שפספסת תפילה? מה את עושה במצב שנפלת עם איזה עוגה, כי החלטת שאת עושה דיאטה, וברוך השם וברוך השם, ופתאום נפלת, החלקת על איזה עוגה. אוי! מה עושים אז? האם אני מתרסקת? האם אני מפסיקה את הדיאטה ונמאס לי מכולם, או שאני ממשיכה להילחם? תכינו את עצמכם לקשיים, תכינו את עצמכם לרגע שלא תרצה ללכת לעשות מה שאתה צריך לעשות, מה תעשה אז? אל תחכה שזה יקרה ואז, טוב, נגיע לגשר נחצה אותו. לא, חכם עיניו בראשו. תנסו לדמיין ולהתכונן מראש. אם זה יהיה כך וכך וכך, אני אעשה כך וכך וכך. וזוהי הדרך בעצם להצליח, יקיריי. ארבעה דברים. האחד, לשאוף למשהו. ב', להאמין בעזרת השם שהתוצאות יכולות להיות חיוביות. ג', לבחון את הקשיים והמכשולים שעתידים להיות. וד', ליצור תוכנית התגברות על הקשיים. יופי! ובשביל זה, אנחנו מגיעים לנקודה שלימד אותנו יהודה, לא יהודה המכבי, אלא יהודה בנו של יעקב. ואנחנו נגדיר את זה כלשון רב דוב יפה, זכר צדיק קדוש לברכה, נקרא לזה גודל המחייב. מה זאת אומרת? מה זה המחייב הזה? מה זה מושג של מחייב? אז יש לו מאמר שלם, שהכותרת שלו זה חוזק הכוחות כגודל המניעה. שוב, חוזק הכוחות כגודל המניעה. פירוש הדבר כך, יקיריי, שימו לב טוב. פעם דיברנו על זה, אבל אני אדבר על זה בו. שוב פעם שנבין. דמיינו שיש לכם פה עכשיו על הרצפה, איפה שאתם נמצאים, לוח, עץ או מתכת, ברוחב 60 סנטים. אתם יודעים מה, אני אפרגן לכם? מטר אפילו, לא 60 סנטים, 100 סנטים, בסדר? רוחב של מטר. עומד שלך עכשיו פלטה על הרצפה, רוחב מטר ואורך של 20 מטר. בסדר? כל הסלון עם המטבח, 20 מטר של פלטת ברזל מצידי, פלדה, יצוקה, רוחב מטר. ואני מבקש מכם ידידיי, אנא תתחילו ללכת על פלטת הברזל הזאת. ואתם הולכים. אין לכם שום פחד בלב. אתם עושים את זה בשמחה, בקלות ובטוב לבב. עכשיו אני מבקש מכם, אם אתם רוצים, פרגנו לעצמכם, תעצמו את העיניים ותלכו על זה שוב. אבל ביניהם עצומות. ולא נראה לי שהם מתנגדים בקהל, וכולם צועדים להם על הפלטה הזאת. כי זה מטר וזה מספיק רחב. בסדר. עכשיו אני מבקש מכם אם אפשר גם ללכת אחורנית אפילו, אין בעיה, אחורנית. אחרי שאתם מרגישים ממש בטוח עם פלטת הברזל הזאת, והלכתם בעל ישר והפוך, מה שנקרא, עכשיו אני כבר מבקש מכם לדמיין. אחרי שהלכתם, והלכתם היטב, הלוך חזור ואחורה וקדימה ביניים עצומות, עכשיו דמיינו. דמיינו שלוקח את פלטת הברזל הזאת ומעלה אותה למעלה, למעלה, למעלה. ושם אותה על גג התאומים זצל. אתם מכירים את התאומים? שני בנייני ה... כן, בארצות הברית, מה שנפלה לנו, אוקיי. 11 בספטמבר, מה שנקרא. בקיצור, אתה שם את זה, את הפלטת ברזל הזאת, בין שני המגדלים הללו. ואתם עומדים על מגדל מספר 1, ואני מבקש מכם, נא לכו על פלטת הברזל הזאת לבניין מספר 2. האם אתם תלכו? יפה, התשובה בדרך כלל, ממש לא הרב. אבל למה? אל תגידו לי שאתם לא מסוגלים, כי אמרתי לכם לפני כן, וזו הקדמה שעשיתי לפני כן, אתם הלכתם על זה שזה על הרצפה, הלוך וחזור, ישר והפוך, עיניים עצומות, ועל הראש מצידי. נו, אז מה הבעיה? תלכו אותו דבר עכשיו פה. אז מה אם זה בגובה? מה זה משנה? אבל אני איפול, הרב. אתה לא תיפול, כמו שעל הרצפה לא נפלת. למה שתיפול? נפלת על הרצפה? מישהו הולך על פלטת ברזל של מטר ונופל בצדדים? למה שהוא ייפול? אף אחד לא נפל, אף אחד לא הולך, אתה הולך על מדרכה, אתה לא חושב, אני איפול לכביש. למה שתיפול לכביש? אז למה שתיפול פה? לך, אל תפחד. אני אפחד, הרב. לך, לא יכול, הרב, לא יכול. אוקיי, אתה לא יכול, הבנתי. מה יקרה אם אתה נמצא בבניין א', ויש פלטת ברזל ברוחב של מטר בין שני הבניינים, ובבניין השני, חס ושלום, כמובן רק תיאורטית, נמצא הבן שלך הקטן, ופורצת שריפה בבניין שהבן שלך נמצא. עכשיו על מנת להציל את הבן, אתה צריך ללכת על פלטת הברזל הזאת, לבניין השני. את תלכי או לא? מה אתה אומר, אתה תלך או לא? התשובה היא,
ברור שאני לחר, אני זחל אפילו רב.
נו, אבל מקודם אמרת שאתה לא יכול, שאתה, זה מפחיד אותך וכל מיני משפטים יפים כאלה. אלא, שימו לב טוב, כשיש לנו למה מספיק חזק, למה הכוונה היא סיבה, למה אני עושה מה שאני עושה, אם יש לי מחייב כזה, אז אני אעשה הכל, אני אומר לכם. או, שוב פעם, כלשון, רב דוב יפי זצ"ל, כגודל ה... בוא, לא, סליחה, חוזק הכוחות, כגודל המניע. והוא אומר את זה למעשה על יהודה. יהודה בא ואומר בעצם ליעקב, מבטיח לו, אני מחזיך את בנימין. כי עבדך ערב את הנער, אני ערב לנער הזה, מאם אבי למור, אם לא אבינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. מה זה כל הימים? ורשי פה אומר, ואם תאמר למה אני נכנס לזה יותר מאחי, אני אגיד לך. כך מסביר יהודה ליוסף, אני נקשרתי בקשר חזק להיות מנודה משני עולמות. קיבלתי על עצמי קבלה, זה לא סתם קבלה, אתה יודע, ביום כיפור כזה, אני קיבלתי על עצמי שאם אני לא מחזיר אותו הביתה בריא ושלם, אני מאבד הכל כולל הכל. אני אהיה מנודה לא רק מהעולם הזה ויהיה רצון שלי לעולם הבא, אלא גם מפה וגם משם. טוב, אז שואל השם משמואל, בוא תסביר לי, בשמה הוא צריך את זה? מה הבעיה? תפתיע, תגיד לאבא, אבא, אני אחזיר את בנימין בעזרת השם. בעזרת השם, מילה שלי זה מילה. למה צריך נידוי ועוד שני עולמות? כאילו, וואו, וואו, קצת הגזמת, כביכול, בשפה שלנו, אבל למה? מסביר השם ישמואל כך. הוא רוצה להגיד שגם במצב שהשבת בנימין לאביו לא תהיה בשליטתו, למשל, כמו פה, שבנימין נפל בשבי כביכול של המצרים, אז מן זה לא בשליטתו. במידה, ואומר רב דוב יפה, ביקש יהודה ליצור לעצמו מחייב, גם למצב שנראה כאונס, משום שסבר שאם היא קלה למצב של קושי גדול, להחזיר את בנימין, אזי הסכנה של נידוי משני העולמות, תוציא מן הכוח אל הפועל, כוחות עלומים ואדירים, אשר גנוזים בפנימיותו, ומתגלים רק במצב של סכנה. ובאמצעותם יוכל לפעול על מנת להשיב את בנימין ליעקב. שמעתם? יופי. פה קיבלתם כלי, טיפ לחיים, פצצה. תתחייבו. תקבלו על עצמכם חיוב. החיוב הזה אולי יראה לכם קשה, אולי יראה לכם, לא, קשה, בלתי אפשרי. אז תדעו לכם, כגודל החיוב... או גודל המניעה, ככה חוזק הכוחות. אתה תקבל עצמך קבלה רצינית, השם איתך את הכוח בעזרת השם לעמוד בזה. עכשיו, אל תקפוץ מעל הפופיק. הרב, אני אקבל עצמי ללמוד 72 שעות רצוף. זה תקבל ללמוד 72 דקות, היא רצון שתלמד רצוף. בסדר? עזוב אותך ימים. זה תשבר לי לפני כן, ותכעס על עצמך ואיזה דיכאון. אני מדבר בצורה הגיונית. לכן פה יש יסוד. והיסוד הזה אנחנו נעבור גם ליוסף, שיעקב משביע אותו, שאתה לא קובר אותי במצרים, תקשיב טוב בן יקר, אתה לא קובר אותי במצרים, ויוסף משיב לו, אנוכי אעשה כדבריך, ובכל זאת יעקב לא מספיק לו, שהוא מבטיח לו, אלא היא שווה לי, תשווה, אספת הרחוב, באמא שלך, שווה, שווה לי עכשיו. למה שהיא שווה לו? נו באמת, מה, יעקב לא סומך על הבן שלו? ולא סתם בן, זה יוסף הצדיק. יש לך משהו יותר עוצמתי מיוסף הצדיק, תבין? הוא אומר לך שהוא לא יקבר אותך, תדאג. למה צריך להשביע אותו? מה, אתה לא סומך עליו? מלא אברהם משביע את אליעזר? אני מבין, עבד, מה עבד? נו, יש לו נגיעה, בת שלו, לא יודע מה. אבל יוסף, אתה לא מאמין בבן שלך. לכאורה. אז ברור שהוא מאמין. רק יש פה סוד שאנחנו נלמד אחרי שנבין שאתה לא לבד. כן, אף אחד מאיתנו לא לבד, יקיריי. כי בורא עולם איתנו. ואם בורא עולם איתנו, אז הכל אפשרי.
לפעמים מרגיש כמו הלך במדבר, כמו לנידף ברוח שלא יודע לאן. המחשבות רצות, רצות, לא מפסיקות. מי אני בכלל ומה אני עושה כאן בעולם? אבל יש רגעים גדולים שהשמיים נפתחים, שומע כל פעם עומדים עמוק בפנים שנוחש לי. אתה לא לבד, אתה לא לבד, לבד, אתה לא לבד. בכל מקום אני איתך, מרים מחבק אותך, אתה לא תן בי כוחות של טובת האמונה, תצית בי את התקווה. תן לי יד בכל מקום, בכל זמן, שמפול מיד עקור, כי אתה אבא רחמן. כי יש רגעים גדולים שהשמיים נפתחים, שומע כל פעמונים עמוק בפנים שלוחש לי. אתה לא לבד, אתה לא לבד, לבד, אתה לא לבד, לבד. בכל מקום אני איתך, מרים מחבק אותך. קצת אפור, אתה מדליק את האור ונותן בי עוד כוח להמשיך לצעוד, לא לברוח, ולא נותן לעצמי לשכוח שאני לא לבד. בכל מקום אני איתך, מרים מחבק אותך.
טוב, אתה לא לבד יקיריי, באמת אף אחד מאיתנו לא לבד יקיריי, אנחנו לא לבד, ולכן אנחנו פה רוצים להתחייב למשהו, לקבל על עצמנו קבלה. וואו, שכחתי להגיד נכון, מה עם הסדנאות שלנו? וואו, אתה רואה? אוקיי, אז טוב שהזכרתי, ולכן זה בין השאר איזשהו מחייב. מי שרוצה להצטרף לנו לסדנאות, אז כך, מי שהיה איתנו בסדנאות בעבר, ורוצה להיות חלק מהמתקדמים, מה שנקרא, לעלות כיתה, לחזור על החומרים ולהמשיך לתרגל, אז יש לנו סדנת מתקדמים שמתחילה ביום שלישי, בפתח תקווה. אז מי שרוצה פרטים, כבר אני נותן את הטלפון. ומי שלא הייתנו אף פעם בסדנה, אז באמת קצת חור בהשכלה, כביכול סתם חס ושלום. אבל יש לכם אפשרות ביום חמישי בבוקר, אנחנו פותחים קבוצת בוקר לנשים בלבד, ושאתה יודע, יכולות לאפשר לעצמן קצת עכשיו לא עובדות, או יום חופש וכדומה, ורוצות ככה לסדנת בוטיק, מה שנקרא, לא גדולה. אז טלפון אחד לכל הפרטים, כך 053-436-1311. אני אחזור, טלפון לסדנאות שמתחילות אחת שבוע הבא, אחת עוד שבועיים וכדומה. יש רוצות חלק מהסדנאות שלנו למסע שלם של שלושה חודשים, ובעזרת השם להעמיק בדברים כמו עצמה אישית, כמו דמיון מודרך, כלים של מדיטציות, כלים של עצמה אישית, CBT וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני, כמובן הכל על פי מקורות היהדות, לראות עד כמה היהדות פרקטית, מה שנקרא, לא סתם רק כמו שבחוץ ידברו, יגידו, זה תיאוריה, זה כן הלאה, לא, דברים כלים מעשיים, פרקטיים, מדהימים, שלפי דעתי זה חבל שאנחנו לא נדע אותם, כי התורה דורשת מאיתנו. עד כדי כך שהתורה דורשת, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, שאפילו כידוע לא להיות, או לא להיראות עצוב. כידוע אצל יעקב אבינו בפרשה של השבוע, תכף נלמד את זה, דברי בעלי התוספות, דברים ידועים, אבל כיוון שהוא נראה לא טוב, משהו פה לא... לפי דרגתו של יעקב, זה לא הדרישה שלנו, אבל בקיצור, מי שרוצה עוד חלק מהסדנאות שלנו, טלפון אחד לפרטים, אפשר דרך הוואטסאפ או דרך טלפון רגיל, כך 053-436-1311. אז בואו רק נסיים את הקטע עם המחייב, אחרי זה נעבור ליעקב אבינו עם ה... איך אנחנו אמורים לראות. אבל כך, אמרנו שחוזק הכוחות כגודל המניע, תזכרו את זה, אתם מקבלים אתכם קבלה, זה ייתן לכם כוחות שאולי לא הכרתם לפני כן. ואם אתם גם לא מקבלים קבלה, אלא פתאום בורא עולם מציב אתכם באתגר, שזה נראה אתגר יותר מדי גדול, אז אתם הולכים עוד להפתיע אפילו את עצמכם. בתנאי, שאני חוזר איתך את התוכנית, אתם לא תתייאשו. כל עוד לא תתייאשו, אתם בדרך הנכונה. ולכן, אמרנו שיהודה קיבל עצמו נידוי עם שני עולמות, כי הוא ידע שזה מה שיגרום לו בשפת הרחוב להתאבד על זה. זאת אומרת, גם יהיה קשה, אני לא מוותר לעצמי, אני אלחם, אני מחזיר את בנימין, אני לא יודע מה אני אעשה. אבל אם לא היה, אולי נתחייב, טוב, מה אני אעשה? חטפו אותו. אני לא אשם, תשמע, זה המשנה למלך הזה, הוא משוגע לגמרי, פחדתי ממנו, מה אני אעשה? וקחו את זה לחיים שלכם, תבדקו אם אנחנו לא, מה שנקרא, מוותרים לעצמנו מהר מדי, או להפך, אולי מפספסים משהו, כי אנחנו לא מתחייבים. אז זה הסיבה שגם יעקב אבינו, לפי דרגתו הרי הוא עכשיו משביע את יוסף, זה לא שהוא לא מאמין לו, הוא מאמין לו, אבל הוא יודע שאם הוא ישבע לו, זה יהיה מחייב. בסדר? וככה היה גם בהספד של רב חיים שמולביץ. זכר צדיק קדוש לברכה, יום ראשון כדמיון היה יורצייט. אז הביאו שאחד הספדנים שהספיד את רב חיים שמולביץ, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא הספיד אותו על מידת החסד שהייתה בו. קטגומס היה סיפר שרב חיים היה במשך כל היום לומד עם חברותות. כל היום רב חיים שמולביץ, ראש האישי ויושב עם חברותות ולומד. אבל ספדן אחר אמר, בואו אני אסביר לכם בדיוק למה הראש אישי ולמד עם חברוסס. הוא למד עם חברוסס לא רק בגלל חסד. לא, אולי הסיבה יותר חשובה זה כדי להבטיח את לימודו. שיהיה כמה שיותר מחייב, הבנתם? לכן, כשהוא היה צריך להכין שיעור כלולי, למשל, הוא לא לקח חברותה. כי הוא לא היה זקוק למחייב, כבר השיעור כלולי עצמו היה מחייב, מה שנקרא. הבנתם? אז גם רב חיים שמולביץ, זכר צדיק קדוש לברכה, גאון אדיר, מתמיד מופלא, שיקור באהבת התורה, בכל זאת חיפש מחייב. בסדר? אז גם אתם, אין ללמוד דף היומי לבד, יש להצטרף לשיעור. אין עכשיו, לא יודע מה, תצטרפו לקבוצה, תצטרפו לכולל, אל תלמד לי בבית, כי אתה בסוף תישבר לי, ואז הכל ילך לפח, ואתה ישן יד מאוחר, ואין לך זמנים, ואשתך רואה אותך בבית סתם, לא תצטרף לכולל, לפחות חלק מהזמן, חלק מהסדר, וכדומה וכדומה. כל אחד מאיתנו צריך לחשוב איך אני עושה את זה בצורה נכונה יותר. עכשיו, מעבר לזה שאנחנו רוצים מחייב, אנחנו צריכים לדעת שיהיו לנו אתגרים בחיים שהם קצת יעיבו על מצב רוחנו. ואנחנו לא מעבירים ביקורת כי מי אנחנו חס ושלום אסור בכלל להתחיל, אבל אנחנו רוצים כן להבין, ואתה רואה ששפרעו פוגש את יעקב, והוא שואל אותו כמה ימי שני חייך. כולם מכירים את זה? אז אני קורא לכם את בעלי התוספות, ואת בעלי התוספות אומרים כך. פשט לפי שראה, אהו זקן מאוד, ושערות ראשו וזקנו לבנות מרוב הזקנה, שאל כן. זה לא שאלה טריוויאלית. הוא רואה את יוסף, פרעה מכיר את יוסף. יוסף נראה טוב מאוד, צעיר לימים, והוא פתאום פוגש את אבא שלו, ורואה את אבא ממש מבוגר. וואו, בן כמה אתה, אדוני? אז יעקב עונה לו, ימי מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים. זאת אומרת, נכון, אני לא כזה מבוגר, אמנם מעט שנותיי, אבל אתה יודע מה עברתי? אתה רוצה לספר לך מה עברתי? בוא, שב, אני אפרוס בפניך את מה עברתי בחיי, עוד עם אח שלי אסף ברחם אמי רבקה, וכל הסיפור עם הבכורה, ועם הברכות, ואני בורח, ואני עובר כך וכך, ושודדים אותי בדרך, אתה יודע איזה טראומה זה בחיים, גונבים לי הכל, ולא תגיד לי גונבים לי איזה שודדים בדרך, זה אחיין שלי, תאמין לי, גדל על הברכיים שלי, החצוף הזה, ואני מגיע ללבן, ואני עובד שם 7 שנים, ומחליש לי עם את האישה, ועוד פעם, ועוד פעם, והסיפור שלי עם דין, והסיפור עם אסב, אחרי זה יוסף, מה אתה רוצה? מעט היו שנותיי, אבל היו נוראיות, כביכול בצבא שלנו, כן? מעט ורעים. אבל מביאים בעלי התוספות מדרש, ואומרים כך, בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשפה שלנו, איך אתה מדבר? אני מילטתי אותך מאסב ומלבן, והחזרתי לך את דינה וגם את יוסף, ואתה מתרעם על חייך שמעט ורעים? אתם מבינים? אז הקדוש, עכשיו תבינו, כל הדברים האלה בשבילנו, לא בשביל יעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא בעולם הבא, ברוך השם, בעולם הרוחני, מערת המכפלה, הוא מבסוט. סליחה לביטוי, אבל זה נוגע אלינו, התורה כותבת את זה בשבילנו. שלכאורה, אם אני הייתי צריך לייצג את יעקב אבינו, היה לי מה לענות. מה זה מילטתי אותך מאסב? מה זה? אני ברחתי, לא הייתי בבית כל כך הרבה שנים. הייתי 14 שנה באיזושהי ישיבת שם ועבר, לא ישנתי כמו בן אדם. מה, אחרי זה פחדתי ממנו, והוא רצה לרצוח אותי, והוא שולח את הבן שלו לשדוד אותי. מה זה, זה קטלקניה? מה זה, זה אפשר לדפדף את זה? זה טראומה לכל החיים הדברים הללו. מלבן, הבן אדם התעלל בי. מה זה הצלת אותי מלבן? הבן אדם התעלל בי, החליף לי את המשכורת, נשים, החליף לי את רחל, לאה, מה זה הדבר הזה? דינה, החזרת לי דינה. נו, מה, אבל איך היא חזרה? יוסף, נו, אבל איפה היה 22 שנה? מה זה החזרת לי? כביכול, חס ושלום, אני צריך להבין, אני... אלא זאת היא ההסתכלות צריכה להיות. הרי בסופו של דבר, ברור שהוא ניצל מאסב, ומלבן, ודינה, ברוך השם, כידוע, הרי אסנת זה הבת שלה, ובזכותה יש לו את מנשה ואפרים, ויוסף חזר, וכל זה, אתה רואה שיוסף אמר, שלמחיה שלך אני השם, הכל היה תוכנית אלוקית, אל תשבו, חכו לסוף, כי הסוף יהיה טוב, הסוף יהיה טוב, אבל לא רק יהיה בעתיד, גם עכשיו טוב, כי זה הכל חלק מהתהליך. אבל, יוסף לפי דרגתו, סליחה, יעקב לפי דרגתו, בכל זאת, אנחנו רואים שבאמת הפה של יעקב הוא קודש קודשים, כמו שהוא אמר, לא יחיה על רחל ונפטרה בגלל זה, פה זה עובר אליו. ואומרים בעלי התוספות, חייך שנמנים התיבות שיש מין ויומר, כן, מי ויומר פרעה אל יעקב, עד בימי מגוריי כך יחסרו משנותיך. שלא תחיה כחיי יצחק אביך, כן, יצחק חי 180 שנה, והם למד ג' תיבות, כמניין זה נחסרו מחייך, שיצחק חי 180 שנה, ויעקב חי אלא 147 שנים. טוב, אז מה רואים פה? לא רק רואים שאסור להתלונן, שזה אנחנו מבינים, אבל גם אסור להיראות מסכן, כביכול. מה זה מסכן? לא מסכן, אבל אסור לך להיראות. זאת אומרת, יהודי צריך להיראות שמח וטוב לב. זאת אומרת, אני אומר את זה לעצמי, אנחנו באמת אנשים שמחים וטובי לבב, אבל בכל זאת היו צריכים לבוא כביכול מכל העולם, לזהות יהודי לא בגלל המראה החיצוני שלו, בגלל שהוא מחייך, בגלל שטוב לו בחיים, טוב לו, זה לא הכוונה שקל לו בחיים, אלא טוב לו בחיים. אז זאת אומרת, גם תרופה היא טובה, היא לא טעימה בכרח, אבל היא טובה. ואם אדם חס שלום חולה מחלה קשה ומביא לו תרופה, אז הוא שמח, הוא מודה לאלוקים, הוא מוכן לשלם על זה הון תועפות. הוא לא מסתכל על הכסף שהוא בזבז, או על הזמן שהוא חיכה. תודה להשם שהתרופה הגיעה. אז זו ההסתכלות שלנו צריכה להיות, בלי שום תירוצים. אני מודה לקדוש ברוך הוא, תודה בורא עולם על כל החסד שאתה עושה איתנו, תודה לכל. וזו הדרך שצריכה להוביל אותנו, שבסופו של דבר, לדעת שמת טוב טוב, הבעל שם טוב.
טוב, הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, בשם טוב הקדוש. טוב, טוב, הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, בשם טוב הקדוש. זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, אלף המגן. זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. טוב, טוב, הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, בשם טוב הקדוש. יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו תגן עלינו.
בעזרת השם, אז השם יגן עלינו ועל כל דגנצה ולד, על כל העולם כולו. ואנחנו מגיעים עכשיו לנקודה אחת אחרונה כמעט, והיא היכולת שלנו לסלוח. כן, 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 היכולת שלנו לסלוח. אני יוסף אחיכם, האורחיים הקדוש הידוע בפרשה שלנו. מה זה אני יוסף אחיכם? למה, למה, למה? אומר האורחיים הקדוש, טעם שחזר לומר פעם שנייה אני יוסף, לצד שרה שלא ענוהו מחשש לבית דברים. זאת אומרת, האחים היו כבכל בשפת רחוב בהלם, פחדו ממנו, אומר האורחיים הקדוש, ולא יכלו להשיב כבושת גנב כי ימצא. תחשבו איזה הרגשה, כאילו לא יאמן, זה כאילו באמת כל החלומות. זאת אומרת, הוא צדק, הוא צדק, תקשיב, הוא צדק, הילד הזה צדק, מה שנקרא. פי, איזה בושות, כאילו, שנים של טעות. תארו לכם אחרי 120, וואו, אנשים שיעלו למעלה אחרי 120, הם היו בטוחים. וואי, רק לחשוב על זה. כמה, אתה יודע, אנשים מפורסמים, עזוב את אלה שלא מפורסמים אפילו, כמה אנשים מפורסמים, הידועים בדעותיהן הכוזבות. עכשיו, אתה יודע, כל אחד מרים ראש, פותח, מדבר. מעביר ביקורת, מנסה לחנך את כל העולם החרדי. תחשבו, אחרי 120, מי רצו? לא, לא, טוב, לא רוצה להגיד פחות, שלא יגיע חס שלום, אבל אנחנו מאמינים ומקווים שיחזרו בתשובה, כי כל יהודי הוא טוב, כל יהודי הוא פוטנציאל, כל יהודי הוא נשמה קדושה, איתם הוא חטאים מן הארץ ולא חוטאים. אבל עדיין רק לחשוב על ההרגשה הזאת, דיבורים, מין שחצנות כזאת. שוב, מתפללים שיחזרו בתשובה, הם אנשים טובים במהות שלהם, בפנימיות, גם להם יש נשמה, גם הם צריכים להגיד בבוקר, אולי הם אומרים אפילו, אלוקיי נשמה, שנתתה בי טהורה היא. תחשבו איך, מה יקרה להם אחרי 120. תחשבו איזה בושות. עזוב את העונש אפילו, לא נדבר על עונש, על גיהנום, לא. תחשבו טוב טוב מה שאתם עושים, יקיריי, כל מי ששומע אותי, ואני אומר את זה גם לעצמי, כי יש הבדל אם נופלים בעבירות, בסדר, קורה, אני לא, גם זה צריך שלא יקרה, אבל זה אני אומר, נו ניחה, אנחנו עדיין במערכת, אנחנו עדיין בדרך, אנחנו עדיין בעזרת השם, אתה יודע, מועדים, אבל לא הופכים להיות חלק מהכביש, אתה מבין, לא עשו אותנו אספלט. אבל אדם שכבר, אתה יודע, פרק עול, והוא יוצא בהצהרות, והוא, והם, ואנחנו, וכל החרדים, וכל הדתיים, וכן הלאה. יקירי, אני אוהב אותך, תחשוב על זה. אפילו השבטים הקדושים, שאין לנו, האלוקים הרסקים איתם, זה היה, תחשוב, היו 10 עם בורא עולם. לא יחדו, פחדו ממנו, ולא יכלו להשיב כבושת גנב כי ימצא. מה נגיד, לא מול יוסף, מול בורא העולם, איזה מפחיד זה, תחשבו. איך אלוקים לא נותן, אתה יודע, שנייה אחרי שאדם נפטר, הוא עצם את העיניים בעולם הזה, והעיניים נפתחות לעולם אחר. עולם אחר. רק לחשוב על הלוויה, תחשוב, אנשים הולכים ובוכים שהוא נפטר, אבל מה קורה לנפטר ברגעים האלה? מה קורה לנפטר ברגעים האלה? אפילו אחרי שכולם הולכים והוא נשאר לבד. אוקיי. אז דבר ראשון, הוא מהאור חיים הקדוש, הם לא יכלו להשיב כבושת גנב כי מצא. אבל דבר שני, שלא האמינו הוא שהוא יוסף. לא יכול להיות. אז אכן אמר, כנגד צד היראה אמר שאתם יראים ונבהלתם, לא תחושו לדבר, למה עכשיו מגיע השוס, כביכול, של יוסף הצדיק, שהוא אומר, וזה האור חיים הקדוש מפרש, והוא מסביר כך, אל תדאגו, אל תפחדו ממני, כי אני יוסף אחיכם, פירוש, מתנהג עמכם, במידת האחווה, וכאילו לא היה הדבר ההוא. שמעתם? כאילו לא היה הדבר ההוא. בואו נעצור פה ונחשוב על זה. בעלך אמר לך משהו. נו, משהו לא נעים. תפסת אותו במשהו לא נעים. איי, באמת? כואב הלב. פוגע, מעליב, כל המילים הקשות שאני לא אגיד אותם כאן כרגע אפילו. לא מזלזל, אבל האם זה יכול להשתוות למה שעשו האחים ליוסף? תגיד, תשמע, זה לא מעניין אותי, מה אתה משווה בכלל? מה אתה משווה? אני עברתי, בשבילי, זה סוף העולם! אוקיי. אבל לא הייתי מזלזל במה שגם עבר יוסף, נכון? בכל זאת. ואני חושב, לעניות דעתי, שהוא קצת עבר דברים יותר קשים מאיתנו. תחשבו מה זה 12 שנה בכלא. בסדר? תחשבו מה זה במקום לשבת ללמוד פרשת עגלה ערופה עם יעקב אבינו, הוא נזרק לבור עם נחשים ועקרבים ונמכר לעבד. תבין, אתה מתלונן, לא יכול להתפלל במניין, לא יודע מה, היה קורונה, זה התפללו פה, הלכו שמה, אני לא מרגיש טוב, אין לי את זה. עבד, בסדר? טוב. אז אני מצטט את האור החיים הקדוש. ויהי רצון שניישם את זה כל אחד באשר למה שקרה לו בעבר. כאילו לא היה הדבר ההוא. לא, בסדר, היה, אבל בסדר, עדיף שלא נדבר על זה. בוא לא נזכיר את זה, בסדר? חבל, תעצבן אותי. אל תעלה לי את זה עוד פעם. כאילו לא היה הדבר ההוא. נקודה ראשונה. גם אומר האור החיים הקדוש, שמח לומר אחיכם אשר מחרתם. למה אני אוסף אחיכם? אני אוסף, ברור שהוא אח שלהם. אלא, הנה המכה השנייה, כביכול, הפצצה השנייה שמוריד האור החיים הקדוש. גם שמח לומר אחיכם אשר מחרתם, לומר שאפילו בזמן המחר, לא קהתה אין האחווה ממני. וואו. טוב, אתם מבינים את זה? איי, מה אני אגיד לכם? לא קהתה אין האחווה, לא, אחרי שאני ברוך השם כבר מלך. לא, ואני יכול לסלוח לכם עכשיו. בסך הכל נסתדרתי בחיים, ירדתם עליי, מחרתם אותי, אין בעיה. האמן, באותו זמן אני קיללתי אתכם, אני סניתי אתכם, אני כמעט ירדתי מהדרך בגללכם, כביכול, אני אומר את זה. אבל עכשיו, אני תראה, אני רואה שהכל לטובה, אז... בואו לא נזכיר את העבר ונעשה שולם והכל יהיה בסדר. לא, הוא לא אומר את זה. מגלה האור חיים הקדוש יוסף בעצם אומר להם את זה, תקשיבו, אני יוסף אחיכם וגם בזמן המחר לא קהתה אין האחווה ממני. מה זה לא קהתה? לא התעברתי. אפילו אין האחווה לא התשתשה מה שנקרא. אהבתי אתכם גם באותו רגע. הרי אם אנחנו נהיה אמיתיים, אנחנו יודעים שהפסוק אומר אל תוכח לץ פן ישנאך, אבל יוכח חכם ומה? ויאבקה. זאת אומרת, אם אתה מוכיח אדם חכם, לא רק שהוא לא שונא אותך כמו הלץ, לא רק שהוא לא מתעצבן עליך או מחזיר לך או רב איתך או מתווכח, אלא הוא יותר אוהב אותך. הוכח חכם ויאבק, הוא יגיד לך תודה. אז זוהי העבודה שלנו יקיריי. אולי אנחנו לא בדרגה, כמובן שאנחנו לא בדרגה, כן? אבל בואו נתחזק. בואו נתחזק בזה ונבין שזו הדרך להתחזק ולהיבנות. אז איך אפשר באמת, יקיריי, קצת להתקדם? איך אפשר באמת להשיג מטרות? איך אפשר בעזרת השם קצת... להפוך את זה לכלים מעשיים. אז בואו נתחיל. אבל אולי נשים איזה שיר בינתיים? שמענו מספיק שירים, לא? מה אתה אומר? נראה לי שמענו מספיק. אתה רוצה עוד שיר אחד? איזה שיר אתה רוצה? לא עוד. טוב, משהו קצת אקשן. יאללה, שיר קטן. וחוזרים לסיכום של הדברים. ולאישור קו אחרון, כמה טיפים מעשיים. כיצד בעזרת השם משיגים מטרות ומגשימים אותם בעזרת השם ירצון. Lord.
Kogoyim sivavuni, savuni savavuni, savuni ki devoyim do yachu, ki yesh goyim. Kogoyim sivavuni, savuni. sani lipol va shemazoloni ay dove de sani lipol va shemazoloni lord lord my lord oh give me the strength my lord oh lord lord my lord oh give me the strength my lord oh lord lord my lord oh give me the strength
Savuni gam sevavuni
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
שלום, כאן אבי ממרן. מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי יוצא לדרך, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לשישה ימים, חוויה של פעם בחיים. שבת שירה מרוממת ברשדיה, וילולת רבי יצחק אבוחצירה בתולל. נלך בעקבות גדולי משפחת אבוחצירה ואל תוך בתיהם בערפוד וריסני. נבקר בוורזזת לנופי הרי האטלס ומסע הגמלים במדבר סהרה. נתפלל על קבריהם של צדיקי הגדיר וסווירה, ומשם אל מקום צמיחת התורה במרקש, בתי המדרש, המלח והשווקים. מסע חמישה כוכבים של משפחות בני התורה למרוקו, עם הכשרות המעודרת של OU מהדרין, בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח. חייגו עכשיו 02-642-8888, קזבלנקה טורליינס, 02-642-8888, מספר המקומות מוגבל.
איך מוכרים רכב בעשר דקות? תנו לי עשר דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון רכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323, מיועד לבעלי רכבים משנת 2014 ומעלה. 025-373-323.
מתמודדים עם בעיה בריאותית או מצוקה נפשית בעקבות משבר הקורונה? יש לכם זכויות. בראשון הקרוב יתארח באולפן הרב שמש עזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, וישיב לשאלות המאזינים אודות הזכויות המגיעות מהביטוח הלאומי, מס ההכנסה וחברות הביטוח. יום ראשון, 22:00, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו חזרנו אליכם, אנחנו בעזרת השם עכשיו לנקודה האחרונה שעליה אני רוצה לדבר, והנקודה הזאת תוביל אותנו בעצם לסוף, והסוף שלנו היא הנקודה האחרונה שכולם גם כן מכירים את זה, זה לא דברים חדשים, אבל כן ננסה להבין איך מתמודדים עם קשיים שקורים. האם להילחם איתם או לקבל אותם באהבה? מה האופציה שלנו יקיריי? מה האופציה? אז כידוע שאנחנו יודעים שעכשיו יעקב יורד מצרימה. יעקב יורד מצרימה ויש לו את האפשרות לבחור, לא, אבל יותר אלה שאיתו, מה שנקרא, האם להתנגד? האם כאילו למה צריך לתת מצרימה? סליחה, לא רוצה, אין לי כוח, נמאס לי. או לקבל באהבה את הדברים. כן, כולם מכירים את זה, אבל זה הנקודות שאנחנו צריכים לחזק אותם אצלנו, שאנחנו צריכים להבין. ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו. בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובני בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. אז כדוע שיורדים עכשיו 70 נפש מצרימה, והם מתחלקים לשני חלקים, אלה שבאו ברצון ואלה שהיו צריכים להביא אותם. זה נקודה חשובה בחיים, כי חזן אומרים שאלה שבאו איתו, אלה שהתבטלו, וזו גזירת השם, ואני מקבל את זה באהבה, ואני לא נלחם, ואני לא מתמרמר, ואני לא מתעצבן, לא חושב אבל רבה למה, ומה זה קשור אלינו, ומה הקדוש ברוך הוא לא יכול. אני לומד לקבל באהבה השם, זה מה שאתה רוצה ממני? זהו, פנק אותי. או שאנחנו מתנגדים, מתעצבנים, ולמה זה קורה לי, ולמה אני, ו... כידוע משלוש של החפץ חיים, שניים שמגיעים לכלא, האחד מבין, טוב, קיבלתי 3 שנים, אז אני את 3 שנים האלה הולך לנצל, הולך להוציא את המקסימום שאני אפשר, שאני יכול, אני לומד יותר תורה, אני עושה סיום השס, משניות, נח, כל מה שלא למדתי אי פעם אני אלמד עכשיו. ויש אחד אחר ששלוש שנים עוברות עליו בוויכוחים ובמריבות ובעצבים. נכון? יופי. אז לכן בוא ניגע בכמה דברים. איך באמת מצליחים לעשות את זה? אז בוא ניגע נקודה ראשונה. בוא ניצור, נקרא לזה מוטיבציה פנימית. ומוטיבציה פנימית פירוש הדבר כך. למעשה זה מחקר. זה מחקר שנעשה בארצות הברית כאשר חקרו אנשים שהם צוערים בצבא ארצות הברית. וחקרו למעשה מספר מדויק, אני אגיד לכם, 11,320 צוערים. וחקרו אותם ולראות מי אלה שיחזיקו מעמד, מי אלה שיצליחו, וגילו כך. האם הם הסיבה שמצטרפו לצבא, זה לא כמו צבא ארץ ישראל, שיש חוק גיוס חובה, אלא שמה זה שכר, וזה כאילו שכר, זה צבא שכיר. משלמים לך כמו כל עבודה בעולם. טוב, אז עכשיו ככה, השאלה למה באת לצבא? אם באת לצבא בגלל מניעים חיצוניים, והכוונה היא בוא נראה כמה כסף אני אעשה, משכורת טובה, או אולי כבוד וכדומה, או מניע פנימי, שאני באתי לצבא בגלל, אני רוצה לתרום למדינה שלי, אני רוצה לפתח כישורים אישיים, זאת אומרת יותר מניע פנימי. האם זה ישנה? בסדר? ובדקו. ובדקו כך וגילו, שברגע שהתגמול על מטלה שבוצעה היה על ידי, נקרא לזה, תגמול, זה כתגמול חיצוני, אז בשלב מסוים אנחנו מפסיקים להתלהב, ואנחנו מתחילים להגיד, אז הכסף כבר לא כסף, וזה כבר לא רציני, ולא עושה לי טוב, אבל אם המניע היה מניע פנימי, ולשם אנחנו חותרים, אז זה יעזור לנו להתמודד, גם אם אני לא מקבל שום תגמול כזה או אחר. ופה נכנסת התורה, שחזל אומרים שנכון, הדבר האידיאלי זה לעבוד השם לשמה, בלי שום תוצאה, בלי שום, נקרא לזה, תגמול חיצוני. אבל, לפעמים כן צריך, לפעמים כן צריך שזה יעזור לנו לעבור תקופות קשות, להחדיר בנו קצת יותר מוטיבציה, ולכן הנקודה נוספת, לא לחכות לאיזה גל של מוטיבציה שישפיע עלינו או ישטוף אותנו, אלא לעורר מוטיבציה, להבין כמה אנחנו נזכה אם נעשה כך וכך, או להבדיל, כמה נצטער אם לא נעשה כך וכך. ואמרתי לכם ששני הכוחות שמניעים את האדם זה אמנם רדיפה אחרי הנאה ופחד מכאב, ומה שמניע יותר זה, בואו נראה אתם זוכרים, מה מניע את האדם יותר, רצון להנאה או פחד מכאב? מה אתם אומרים? טוב, אז בואו אני אענה לכם את זה על ידי משל, לא משל אבל דוגמה. אדם שמאשן עכשיו, לפי דעתכם מה יגרום לו להפסיק לאשן? האם המרדף אחרי הנאה חיובית, הכוונה נגיד לו כך, תקשיב יקירי, אם אתה מפסיק לעשן, חייך הופכים את חיים טובים יותר. שיניים לבנבנות, יותר כסף בכיס, ריח יותר נעים, אתה לא צריך לצאת החוצה כל פעם שאתה יודע, כמו איזה כלבלב בליבם, שאתה צריך לעשן ויורד גשם בחוץ, ואתה, וכן הלאה, ושבת זה לא סיוט, כי מתי יגיע סיגריה ויום כיפור וראש שנה, ואתה יודע, ראש שנה, אתה אומר לי, הרב, אני מקל, וזה, אבל לפעמים יש לך גם חג, גם שבת, לא יודע מה, יש לך אתגרים לא פשוטים, ואת תיקח, יהיה לך חיים יותר טובים. האם זה מה שיגרום לו להפסיק לעשן? או שעכשיו הוא יגיע לרופא, והרופא יראה לו תשקיף ריאות, ואומר לו, תקשיב, חבובו, אם אתה ממשיך לעשן, אתה בחתונה של הבת שלך כבר לא תרקוד. אולי תרקוד עם הפרחים בבית הקברות, חס ושלום, אבל ודאי שלא בבריאות איתנה. זאת אומרת, ויפחיד אותו ויפחיד אותו. מה יגרום לו להפסיק לעשן? הרצון לחיים טובים יותר? או הפחד מלא חיים בכלל? אז אני אומר לכם, ברוב הפעמים, מה שיגרום לאדם להפסיק לעשן זה הפחד. ולא רק לעשן, ככה זה בכלל. מה שמניע אותנו בעיקר זה פחד. או כאב, נקרא לזה, לא חוסר רצון לחוות כאב. אבל אל תחכו שגל של מוטיבציה ישטוף אתכם. אלא, שימו לב טוב, קחו טיפ חמוד. תהפכו כל דבר למשחק. מה זאת אומרת? תנסו לקחת ולהפוך כל דבר לא ככפאו שד, אלא כאתגר מעניין. למשל, את מבשלת עכשיו? בוא נראה אם אני יכולה לבשל את זה בצורה יותר טעימה. אני צריך לשטוף כלים עכשיו, 2 בלילה עוד מעט, לשטוף כלים עכשיו, בקור הזה. בוא נראה אם אני יכול לשטוף כלים מהר. לא יודע, תעשו כל דבר כאתגר, כמשחק. בוא נראה אם אני מסוגל עכשיו להתפלל תפילת 18, כל הברכות בכוונה. אלא בוא, כמו ילד, כאילו, בוא ננסה. תהפכו מטלות שאתם צריכים לעשות למשחק, לחוויה. אתה לומד עכשיו בישיבה, בוא נראה מי שר אחרון בבית מדרש לומד. לא מתאפץ לי פה מבבל את המוח. בוא נראה אם אני מצליח לא להרים את העיניים מהספר עכשיו למשך 20 דקות. אולי זה יותר מדי, 15. הבנתם? בוא נשתמש בילד שבנו על מנת שנוכל להשיג יותר דברים. הבנתם? וזה יעזור לנו קצת יותר להצליח בעזרת השם ולעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, כי אף אחד לא יעשה את זה עבורנו, וזו יהיה עבודה שלנו. ולכן, סיכום יקיריי, לא לאבד תקווה, לשאוף למשהו חיובי, לדמיין את התוצאה הטובה שהיא אפשרית, לבחון את הקשיים בדרך, ליצור תוכנית להתגברות על הקשיים. בסדר? אנחנו צריכים להעביר על המידות ולדעת שגם קלקלנו להיות כמו יהודה, והיגש אליו יהודה, לא לפחד, לא להתרגש, ובסופו של דבר נגלה שמי שחשבנו שהוא האויב הכי גדול שלנו, אחרי 120, או שאלוקים יחליט לגלנו את לחשוף מה שנקרא את הגאולה כבר עכשיו, נגלה שזה הכל היה סך הכל ניסיון, זה הכל היה מהקדוש ברוך הוא. ואם זה הכל מהקדוש ברוך הוא, אז אין סיבה להתעצב ולא להתלונן ולהיראות תמיד טוב ומחייכים עלי אדמות, וממילא לא יחסרו מהשנים שלנו גם לא שעה, ובטח לא 33 שנה, כמובן זה הכל כדי ללמוד, נתחייב, נקבל עצמנו מחייב, להצטרף לשיעור דף היומי, לעשות חברותה, לא יודע מה, חברותה גם ללימוד תורה, אבל גם תעשי חברותה, אל תעשי חברותה להליכה, אל תעשי את זה לבד, שמשהו שיחייב אותך. וזו היא העבודה שלנו, שגם בזמן המחר, לא כהתה אין האחווה ממני. למה? כאילו לא היה הדבר. זו העבודה שלנו הכירה, ולכן צריך לרצות, לכן זה, האחים, זה הסיבה שהאחים לא זיהו את יוסף, ואם יש לכם רצון, אז תיקחו קצת כל פעם, כמו הילד עם הסוכריות משעה איתנו. אל תיקחו את כל הסוכריות, כי בסוף אתם לא תצליחו להוציא את היד. וכמו שהבעל שם טוב הקדוש, אם זה פתחנו, אם זה נסיים, שולח את תלמידיו לראות את שואב מים, בסופו של דבר, להיזהר מהפשפשים שקפצו וקיבלו מכה, ותדעו לכם, תמשיכו לנסות. תמשיכו לנסות, כי בסופו של דבר אמרנו שזו הדרך שלנו להצליח. עגלות! בעגלה בזמן קרב ונאמר אמן, עליות וירידות של כולם, אבל עד הרבה אם אתם בירידה, זה סימן טוב שיהיה עלייה ועלייה בקרוב בעזרת השם. ומפה, לא מתנגדים, מקבלים באהבה את גזרת השם, אם אי אפשר לשנות. ואם אפשר לשנות, אנחנו נשנה. עד כאן רזד ייחודה להיום, יקיריי. זהו, אז תודה רבה גם לאורי כהן שהצטרף אלינו, ולכם המאזינים, ושוב אני חוזר על ההודעה שמי שרוצה סדנאות, שבוע הבא זה מתקדמים, עוד שבועיים מתחילים, סדנת שלושה חודשים עם הרב פנגר, מה שנקרא FHD, גם עצמה אישית, גם דמיון מודרך, גם ריפוי מגע יד, טלפון אחד לכל הפרטים, והוא. תוציאו את הטלפון או את זה את זריז. רוצה כבר לסיים את התוכנית, בכל זאת, זהו, מחר עם שישי, שבת כזה, ש... אתה יודע, עם שישי קצר, 053-436-1311, אני חוזר שוב פעם, 053-436-1311, סתם תשמרו את הטלפון, תהיו מעודכנים, כדי שנוכל לעדכן אם יש דברים נוספים, ויהיו דברים נוספים בעזרת השם, אנחנו לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אז אנחנו גם צריכים לעבוד ולעבוד... הביאני המלך, נסיים עם נמואל הראש היקר שלכם, לילה טוב ושבת שלום.
הביאני המלך חדורו נוגילו ונשמחו בו נזכירו דוידךו מיין מישורים היווכו הביאה אני המלך חדורו נוגילו ונשמחו בו נזכירו דוידךו מיין מישורים היווכו אוי משכני משכני אחריכו נרוצו
משחייני, משחייני אחריך נולוצו. נוגי
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי.